ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. היי, היום אנחנו עם תמרה, ואנחנו נדבר על בדידות, שזה משהו שמאוד קשה להמון אנשים שמתגרשים. היי תמרה.
היי, היי מאיה, איזה כיף להיות פה.
רוצה להציג את עצמך?
כן, אז אני אציג את עצמי לא מתוך ההיכרות שלנו, על זה אפשר לדבר
כן.
אחר כך. בעיקרון, המקצוע שלי, או מה שאני עושה בחיים, שזה נולד משליחות, אני מלווה מנטלית למערכות יחסים. אני קוראת לזה מערכות יחסים באמת, שזה ראשי תיבות.
של
זה
מה?
אותנטיות, מודעות ותקשורת. אני חושבת שזה השילוב של הדברים, שאם אנחנו נוגעים בשלושת הדברים האלה, אז יש לנו באמת מערכות יחסים שלמות, יציבות ומרגשות. זה הטייטל הרשמי.
עמוקות, כן.
כן. זה הטייטל הרשמי, ואני פסיכותרפיסטית, אני עוסקת בכל מיני שיטות פסיכותרפיה שונות, מאסטר NLP, ועובדת עם אנשים שהם עברו טראומות, דברים קשים, בעיקר בילדות, או בעבר יותר נכון, ואני מוציאה אותם מכל השיט הזה לחיים באמת מלאי תשוקה, אהבה, אחדות. שזה היום מאוד מאוד
חזק. זה מה שדופק אותנו, נכון? מה שקרה פעם.
כן, זה גם דופק וזה גם בונה אותנו. אני תמיד אומרת שכדי להיבנות צריך קודם להישבר, למרות שלא חייב שזה יהיה כואב, כן? אבל צריך להיות איזשהו סדק כדי שייכנס אור. ואני חושבת שבכולנו יש את הסדקים המיוחדים. אני תמיד אהבתי את סליחה, כן, אבל אני תמיד אהבתי את הגברים שיש להם את הפנסים, איך קוראים לזה, נו? שריטות, כן, שריטות בגוף. אני ממש אוהבת, כי זה משהו מיוחד. גם קעקועים.
אוקיי.
כן, יש לזה משהו מיוחד, מין חותם כזה. אז אני חושבת שלכולנו יש את השריטות האלה. אוקיי, גם בנפש, גם בתת מודע, גם מה שאנחנו לא מודעים. אבל
אי אפשר
אצלי,
לגדול בלי.
זה שלי, זה שלי. אני תמיד
כן.
אהבתי את המיוחדות שיש לבני אדם, והשטנץ הכללי לא מעניין אותי אף פעם. אני מאוד אוהבת לחפש את המיוחדות, ואני חושבת שכל בן אדם הוא מיוחד.
אני מסכימה איתך, לא... התבנית היא אותה תבנית, אבל יש
נכון.
שריטות, יש פאקים ביצור לכולם.
בוא נגיד שכולנו, כולנו רוצים אהבה, רוצים שיעריכו אותנו, יראו אותנו, ישמעו אותנו, כל אחד בדרך שלא מביע את זה, אבל לגמרי אנשים זקוקים לאהבה ומחפשים אהבה, אז
זה
לא
צורך
כל
קיומי
אחד עושה את זה
שלנו.
בדרך הנכונה בעיניי או אפקטיבית. אני
כן.
בעצמי שנים חיפשתי אהבה בצורה לא נכונה ופגעתי בעצמי ככה, ולומדים את זה, אפשר ללמוד את זה.
אני חושבת שאתה מדברת כאן, אדלר מדבר על זה כתחושת שייכות, שזה איזשהו צורך קיומי שלנו
נכון.
לחיות, כי אנחנו חיה עדרית בגדול, אנחנו חיים בעדר, והסיבה מאוד פשוטה, שאם היינו לבד בטבע, האריה והג'ירפה היו גומרים אותנו בשנייה. אז אנחנו מאוד זקוקים אחד לשני בשביל הישרדות אישית, ומכיוון שעכשיו אנחנו פחות, זאת אומרת, אנחנו ישראל ספציפית כן, אבל כל העולם פחות צריך להישרד, לשרוד ולהילחם על השרידות שלו, זה נשאר עדיין באיזושהי תחושה של שייך ל, שייך לקבוצה, שייך למשפחה, יש עוד כמוני, למרות שאת מחפשת את השונות.
זה נכון שאנחנו צריכים להשתייך ואוהבים להשתייך. יחד עם זאת, אני לדוגמה חוויתי את זה, עוד פעם, אני מדברת מאוד מתוך
כן.
האישי, שהשתייכות הרבה פעמים עוברת גבולות לאיזשהו attachment, לאיזושהי אי-קשרות לא בריאה
אוקיי.
לבני אדם, שזה אם אנחנו נוגעים בנושא של נרקסיסטים ודברים כאלה וריצוי, אז
זה
אנשים
דפוסים
נקשרים.
שלנו, כן.
בדיוק, אבל זה במקור בא מתוך רצון להשתייך ולקבל אהבה פשוט. להיות
זו הדרך
אהובים.
שאנחנו לומדים, שאם אנחנו ילד מרצה, אני מקבלת כל כך הרבה תשומת לב ופידבקים מאימא שלי, שזה שווה לי, שזה שווה לי את המחיר. אני יכולה לאבד את עצמי בתהליך, אבל עדיין אני כל כך שייכת ואהובה שאני שם. היום את מתעסקת ממש חזק בנושא הבדידות, ופניתי אלייך, אנחנו מכירות כבר די הרבה זמן, פניתי אלייך כי המון המון פנו אליי בנושא הזה. איך יוצאים מהבדידות? מה, זאת אומרת, המון שאלות שאני מקבלת ששואלים אותי, שמפחדים להתגרש כדי לא להיות בודד. או השוק הראשון, שאתה מגיע הביתה והילדים אינם, ואתה נורא בודד. כשאני שואלת אנשים מה הכאבים הכי גדולים שלהם אחרי הגירושים, אחד הדברים הראשונים שעולים זה בדידות. אז בואי נדבר קצת על בדידות, מה זה
אני
אומר?
מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שזאת מחלת המילניום, אם לא המאה הזאת, אבל בטח, אני לא קוראת לזה מחלה, כי אני חושבת שמתוך בדידות אפשר להצמיח מלא דברים טובים, אבל קודם כל אני הייתי מבדילה בין לבדות לבדידות. נכון
אוקיי.
שאנשים מאוד מאוד פוחדים מבדידות, אבל אפשר ללמוד להיות לבד ולחיות בטוב עם הלבד. ואפילו לאהוב את הלבד, יש כאלה שאפילו מכורים ללבד שלהם בקטע טוב, אז
כן.
יש הבדל מאוד גדול ואנשים מתבלבלים. יש אנשים
נכון.
שחיים בחברה, את יודעת, נשואים גם ובעבודה, והם מרגישים מאוד מאוד בודד, ויש כאלה שנמצאים לבד כמוני, לדוגמה, אני לא בזוגיות, אבל אני
כרגע.
מרגישה מאוד מאוד, כרגע בדיוק, עדיין. אבל אני מרגישה מאוד מאוד זוגית ומאוד ביחד ומאוד כאילו יש לי אותי, אז אני לא חווה בדידות.
בואי
זה משהו
תסבירי את זה. מה זה יש לי אותי? מה, כאילו, אני חושבת על, אני, אם אני אשב יום שלם ויבהה בתקרה, אני נורא אשתעמם.
קודם כל אני קצת אתחיל מאיך שהייתי, כי זה חשוב
כן.
להבין איך אני מגיעה בכלל לנושא הבדידות, למה אני חוקרת את זה ולמה זה מעניין אותי. אז באמת עד גיל 39 אני הרגשתי מאוד בודדה והיה לי הכל, הייתה לי משפחה מה שנקרא נורמטיבית, בעל, שלושה ילדים, בית, הכל, עבודה מסודרת, אבל הרגשתי תמיד לבד, לבד
אוקיי.
בקטע של אני לבד ואין אף אחד לידי ואין אף אחד איתי, אף אחד לא מבין אותי, אני כאילו זרה, אפרופו
למרות
שייכת,
שפיזית
שייכת.
היו.
בדיוק, פיזית הייתי מוקפת תמיד באנשים, אני מאוד ורבלית ותמיד הייתי ככה
נכון.
מסמר הערב, אבל בפנים שהייתי הולכת לישון מה שנקרא ונשארת ככה עם באמת לבד, הייתי קולטת עד כמה אני לבד, אוקיי?
אוקיי.
וזה הבלבול, אני כיביכול לא לבד, אבל התחושה הייתה שאני לבד, וזו תחושת
ובזה
הבלבול.
יתבטא.
זה הגיע עד למצבי דיכאון אפילו, זאת אומרת, שוב, המחשבות, אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא צריך אותי, אני לא משמעותית, אני לא מעניינת, אני לא ראויה,
וואו.
ואחד דברים, אני הגעתי לתחתית, כן, זה היה ביטול עצמי, ממש.
קשוח לגמרי, כן.
ויחד עם זאת, כל הזמן חיפשתי את הצד השני, להיות שייכת, להיות אהובה, ומפה הגיע הריצוי, מפה הגיע... הגיעו כל מיני דברים שלא בחרתי בעצם, שכביכול בחרו בשבילי,
היית
אוקיי?
מוכנה
היום
לשלם
אני
הרבה.
מדברת על זה כאילו הכל סבבה, אבל אז זה היה מאוד מאוד קשוח. אני
כן.
הרגשתי שמשהו לא בסדר, אבל לא ידעתי לעשות עם זה שום דבר, כאילו לא הבנתי איך אני יוצאת מזה. אפרופו שאלת, אנשים טוענים שהם פשוט לא יודעים איך לצאת מזה, גם אני לא ידעתי איך לצאת מזה.
אוקיי.
ועם הזמן, כשהתחלתי את ההתפתחות האישית ונחשפתי לכל הלימודי תת מודע ולא מודע, איך שקוראים לו, אז
כן.
לאט לאט הבנתי, קודם כל הייתה הבנה שהבחירה היא בידיים. איך להרגיש זה בידיים שלי, מה לחשוב זה בידיים שלי, ובטח איך להתנהג.
ההבנה הזו היא גם לא כזאת פשוטה להמון אנשים, כי את יודעת, הוא העליב אותי, אז ברור שאני... הוא התחיל. איך אני בוחרת? איך אני לוקח על זה שליטה?
נכון, אני לא יכולה להצביע לך על הנקודה שזה קרה, אבל זה לגמרי נקודה, זה איזושהי טרנספורמציה שקרתה במוח, ואיזה כיף שאני גיליתי את זה לבד, אבל יכול להיות שאם מישהו היה אומר לי את זה, כמו שאת עכשיו מספרת לקהל שלך,
כן.
אז איזה כיף שיש מישהו שיכול לכוון לזה. זה פשוט לשאול את השאלות, אוקיי, האם בחרת עכשיו לכעוס או שמישהו גרם לך לכעוס, לדוגמה. אז
כן.
אותי אף אחד לא לימד, אני, זה איכשהו התובנה הזאת הגיעה, אבל אני הבנתי יום אחד באמת, אני ממש זוכרת את הרגע הזה שקלטתי שאני לא בחרתי כלום בחיים, ומאותו רגע הבנתי שהמושכות באמת אצלי,
שזה
ומשם זה
גם
התחיל.
הרבה
אוקיי.
אומץ לעשות משהו שאת לא יודעת לעשות, לקחת את
נכון.
המושכות לידיים שלך.
עוד לא ידעתי איך, עוד לא ידעתי אם אני, גם בקטע הזה אני אהיה לבד ואין מי שיעזור לי, אבל קודם כל התובנה הזאת שהכל בידיים שלי וההגה בידיים שלי, זה מה שלי עשה את הפריצת דרך, ומשם, זה התחיל, משם זה התחיל, החיים הטובים התחילו משם.
כי זה מפחיד ומשחרר. מצד אחד מפחיד מאוד לקחת אחריות, מצד שני אם את יודעת שאת אחראית אז יש מה לעשות.
נכון, נכון. זה דורש, זאת עבודה שהיא דורשת קודם כל מחויבות כלפי
כן.
עצמי, ולאט לאט גם בניתי את האהבה העצמית. אני חושבת שאי בדידות יושבת בדיוק על זה, על אהבה עצמית. כי אם אני
אוקיי.
שלמה ואוהבת את עצמי כמו שאני, איך שאני, וכל הזמן מסתכלת פנימה, מה הכוונה פנימה? בודקת אם נעים לי או לא נעים לי, ברמה הכי בסיסית.
כן.
טוב לי או לא טוב לי. ואם אני מזהה שלא טוב לי, אז אני שואלת את עצמי, אוקיי, מה עוד אני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב יותר? זה א' ב', זה כאילו
זאת אומרת,
הבסיס
יש פה
של זה.
תנועה מלא טוב לטוב. מה שלא טוב לי, אני מנסה להניע לכיוון הטוב לי.
אני לגמרי מפשטת את זה, כי רוב האנשים, במיוחד המרצים, אוקיי, זה תחום שאני הכי מכירה, אז במיוחד המרצים, הם תמיד מסתכלים החוצה.
כן.
מה אימא שלי רוצה, מה הבעל שלי רוצה, מה הילדים שלי צריכים ממני, מה הבוסית
מה
שלי
ישמח
ביקשה.
אותם? כן.
והשינוי הזה לקחת אחריות, להסתכל קודם כל מבפנים, זה מה שפטר אותי מבדידות. זה אבסורד, זה כאילו הפוך על הפוך.
נכון. העצמי, האני, הלבד, פטר אותך מבדידות.
בול,
אוקיי.
אהבתי, אני אאמץ את
זה,
המשפט.
כן, טיפה קונפליקטי, אבל
כששואלים אותי איך זה שאת עכשיו לבד ואת מרגישה מאוד שלמה, אז אני אומרת, מה זאת אומרת, אני לא לבד, יש לי את עצמי. זה ממש ככה, אני חיה בזוגיות, זה מגיע לדברים מאוד מאוד מעניינים, ברמה שאני שמה שתי כריות במיטה, כי יש אותי, ואם העצמי שלי ירצה עכשיו לשכב בצד ימין או בצד שמאל, אז אני בשבילו.
אני אחליט.
כן. Okay. עכשיו זה לא אומר שאני דו-פרצופית או יש לי פיצול אישיות או משהו כזה, זה לא, זה פשוט סוג של, זה ערך, זה להיות זוגית כל הזמן, לא משנה מי נמצא איתך. זאת אומרת, אני
אוקיי.
מכבדת את עצמי, ככה זה, אני
שזה,
אוהבת את עצמי.
אם תחשבי על העבר כאימא, זאת אומרת, כולם נכנסים לסדר העדיפויות לפנייך. אני
נכון.
צריכה לדאוג לילדים, אני צריכה לדאוג למשפחה, אני צריכה לדאוג לבעלי, לאימא שלי, לכולם, ואם יש לי זמן אז גם לעצמי, אבל לרוב את תראי
לא היה לי אפילו
בישולים,
מחשבה
קניות.
כזאת. לא
אוקיי.
הייתה לי אפילו מחשבה כזאת, כי
מה זאת
ברגע
אומרת אני
שאני בסוף,
בסדר?
אני אפילו לא הייתי בסוף, כי עם הזמן, את יודעת שזה מתחיל מהילדות, וזה התחיל אצלי מהילדות ממש, אז אני חייתי בתוך זה שהרצונות שלי לא מעניינים אף אחד. זה, אף אחד גם לא, גם כשהיו שואלים אותי מה את רוצה, כאילו לא הייתה לי זכות בחירה. אז אוקיי, מה צריך? תגידו מה צריך, ואז, מבינה?
מה
אז
צריך? אוקיי.
הפסקתי לרצות,
כן.
שזה מאוד מסוכן, זה מאוד
ההבדל
מסוכן.
בין רוצה לצריך.
כן.
זאת אומרת, זה ההבדל בין חיים תפעוליים לחיים של אושר.
של
של
חופש, חופש
חופש.
בחירה, הכל יושב על בחירה. וזה, אני יכולה לתת דוגמאות הכי טריוויאליות מהחיים, את יודעת. צריך לשטוף כלים, אוקיי? כמה פעמים אנחנו אומרים את המשפט הזה גם לילדים, גם אחד לשני, צריך
הרבה.
לשטוף כלים. אז אני, אז לפחות אצלי זה היה ככה. למה לא שטפת
נכון.
כלים? מי צריך לשטוף את הכלים? כאילו כל הזמן היה את המילה צריך. אז היום, גם היום אני שוטפת כלים, אוקיי? אם זה לא המדיח, אז אני... אבל אני עושה את זה מרצון. אני מכניסה לשם את המילה אני רוצה לשטוף כלים, כי אני מכניסה לשם איזשהו ערך. כי אני לא
ואם את לא
שוטפת.
רוצה לשטוף כלים?
אז אני ממציאה לעצמי באמת בפייק כזה, בהתחלה לפחות, למה אני רוצה לשטוף כלים ומה טוב בזה.
אוקיי, מה
מה
טוב בזה
יכול
חוץ
להיות
מזה
טוב בזה?
שהכיור נקי?
שהכיור נקי, כי אני אוהבת סדר, כי אחד הערכים שלי זה שותפות, אז אני גם אדאג לזה שנעשה את זה ביחד אולי. אחד הערכים שלי זה גם הומור וצחוק, אז אנחנו יכולים לעשות את זה עם הילדים ביחד. אני תמיד מכניסה לשם איזשהו ערך כדי שזה יהיה לי רצוי ולא כצורך, מבינה?
כן.
ואז זה יותר, לא יודעת איך גלשנו לכלים, אבל זה הכל יושב על בחירה, זה לבחור מה אני רוצה ולא מה אני צריכה.
אז אני רוצה דווקא להחזיר אותך לבדידות של אחרי גירושים.
כן.
מה קורה לנו שם? אנחנו יוצאים מזוגיות שבה היינו, תמיד היה עוד מישהו בבית. ובאמת השאלה הכי נפוצה, או התלונה הכי נפוצה, זה אני מגיע אחרי העבודה והבית ריק, כלב אין שם, כאילו, אני וארבע קירות.
אם היו שואלים אותי, אז אני ממליצה לכל מי שמתגרש, כמובן אם זה קורה בפתאומיות או מישהו עוזב מישהו זה משהו אחד, אבל אם יש בחירה, אז לעשות את העבודה הפנימית האישית לפני הגירושים.
אני טיפוס שצריך לחטוף כף על הפנים כדי לזוז. זאת אומרת, לא היה שום סיכוי שאני אעשה את העבודה הזאת, למרות שהלכתי לפסיכולוג והלכתי להכל, אבל לא היה שום סיכוי שאני אעשה את העבודה הפנימית הזאת לפני.
גם עכשיו היית אומרת את זה?
כן.
כאילו
אני
בדיעבד לא היית עושה את זה
לא הייתי
אחרת.
עושה את זה.
אוקיי.
לא,
אני
לא
מכירה
הייתה
את זה,
אופציה
בואי,
כזאת.
אני ממש מכירה את זה, שיש אנשים שטוענים בלי כאב אין עונג.
כן.
אז עם השנים אני הבנתי שיש מלא דברים שאפשר לחוות בהם עונג ואושר בלי כאב. זה אחד המטרות שלי, אוקיי?
כן.
בליוויים, בקליניקה, זה מה שאני עושה. אני מצמצמת לאנשים את מקור הסבל. לא צריך לסבול. אבל שוב,
שזה את מנפצת לי פה איזה מיתוס.
אם יש לנו אפשרות לסבול פחות, אז אני אומרת שאם אתם מתכננים גירושים, אם אנשים מתכננים גירושים ורע להם, והם כבר מבינים שזה הולך לכיוון הזה, אז קודם כל, לא ללכת לעורך דין ולהתחבר לכל המסמכים, אלא לעשות עבודה פנימית
אוקיי.
ולהתחבר לאהבה עצמית ולערך עצמי, לראויות. זה מה שיכול לפתור את כל הבעיות אחר כך. אחר כך גם הגירושים יהיו הרבה יותר קלים, גם
אני
פחות
רואה את זה הרבה
משקלים.
במכון אדלר, ראינו את זה, ובכל מיני סדנאות וכאלה, שאתה מסיים את הסדנה, כמה חודשים אחרי זה אנשים מתגרשים. זאת אומרת, איפשהו זה מחזק להם את
גם אני
ההחלטה.
התגרשתי אחרי שהתחלתי התפתחות אישית, כן? כי
כן.
האסימונים התחילו ליפול והבנתי שאני, זה פשוט לא נכון לי. כנראה
אוקיי.
שיכולתי לשרוד עד 120, כי אני מאוד הישרדותית, פיתחתי את הדבר הזה. אבל
בדיוק.
פתאום הבנתי שזה, אם אני אוהבת את עצמי, אז זה לא נכון לי. אוקיי, וגם אני בהתחלה הייתי מגיעה הביתה ויש את הריח של הילדים והילדים אינם. אז
אוקיי.
מה עושים באמת? מה עושים? איך מתגברים על זה? קודם כל לתת לרגש הזה להיות, בעיניי. כל רגש הוא לגיטימי, רגש של עצב ליווה אותי המון בהתחלה. עצוב, כן, זה
מאוד
עצוב.
עצוב להתגרש.
עצוב, וצריך להודות בזה ולא להתנגד לזה, פשוט לתת לזה להיות. ולפעמים אני זוכרת את עצמי, הייתי יושבת ככה במטבח על השי, שם על האי, ופשוט בוכה. נותנת לזה להיות, כן, כי כשלתי, כביכול כשלתי בבניית התא המשפחתי הזה, החלום הזה, עם האבא מחזיקים ידיים וילדים שמחים. כן, זה לא בדיוק התא המשפחתי שקיבלתי נכון לעכשיו.
את לא
אוקיי?
קוראת את האינסטגרם שלי, בו דיברתי שבוע שלם על זה
מה?
ש...
לא קורא
על
את
מה
העין.
זה כישלון, על מה זה כישלון, שאני מעודדת אנשים להוציא מהלקסיקון שלהם את המילה כישלון כמשהו רע, ולהכניס אותו כעוד צעד בדרך. לא תהיה הצלחה בלי כישלון, ו...
אמרתי כביכול, כביכול
כן.
כישלון, אבל בהתחלה...
שהדרך שלנו היא מלאת מכשולים, ו... אבל בסדר, זה חלק מהדרך.
בדיוק. ולתת לזה להיות, וכן, אני זוכרת שעם כל ההתפתחות ועם כל זה, בהתחלה הייתי נשברת, וזה בסדר גמור. צריך לתת לזה מקום. אז קודם כל לתת לרגש מקום. בסדר?
אוקיי.
גם לכעס, כמובן, בפרופורציות, ולא להתפרץ עכשיו על הגרוש, או הפוך, או על הילדים, אבל במיוחד כשאת לבד, כשאת לבד, אז לתת לרגש להיות, וזה בסדר. לפעמים קופץ רגש אשמה, שהוא מאוד נפוץ בקטע הזה. אני
נכון.
אשם בהכל, או היא אשמה בהכל, ורגש של בושה גם, במיוחד לגרושים שפתאום אחד מהם יש לו כבר בן זוג, בת זוג, סליחה, ואז אני מתביישת איך זה שלי אין, שוב מופיע שם איזשהו כישלון. יש מלא מלא רגשות שקופצים.
כן, לא יודעת אם זה אני מתביישת או אני מרגישה שהפסדתי.
גם, אבל
הפסדתי
יש גם
במרוץ.
בושה. אני
אוקיי.
פגשתי כמה וכמה כאלה. כן, זה נוגע לכישלון בגדול. כישלון שוב במרכאות. לא
אבל שוב
רואים
אני
מה ש...
רוצה, כן.
במרכאות.
אני רוצה להגיד שגם אם יש התפרצויות לפעמים על הילדים ויש התפרצויות על הגרוש, חמלה, אני חושבת שזה ערך נורא חשוב. אתם נמצאים בתקופה בלתי נסבלת, קשה נורא, יצאו דברים, תתנצלו, תמשיכו הלאה, להלקות את עצמך אחר כך חודשים על הנזק שעשיתי לילדים, כשזה חד פעמי זה לא נזק, אפשר להתנצל ולהגיד וואלה, אני אנושית, הכל בסדר.
זה גם יכולה להיות סליחה עצמית, כמו שאת אומרת, חמלה עצמית. לא
כן.
חייב להגיד את זה לצד השני, לבד עם עצמי, הרבה פעמים, כן, כל מיני רגשות. אני לא קוראת להם שלילים חיוביים, הייתי מתבוננת בהם, כן. אם יש כאלה שהם פחות אפקטיביים לי להמשך, אז הייתי שואלת, מה עוד אני יכולה לעשות כדי להרגיש אחרת? וזה בסדר, אבל לתת לזה להיות קודם כל.
אוקיי.
אוקיי, וחמלה עצמית, את דיברת על חמלה עצמית, זה מאוד מאוד חשוב, זה יכול להיות במילים, זה יכול להיות בהודיה. אני נגיד נותנת לכל מי שמגיע אליי לקליניקה, אני נותנת תרגילי תודות בערב. ממש, הודיה זה אחד הדברים המדהימים שיש, ומגלים פשוט עולם שלם. אז כן, להודות על זה שיש לי בית, לחזור אליו, גם אם כרגע אין בו אף אחד. איזה כיף. שאני צלחתי את התהליך עד לכאן, אוקיי? ויש לי עוד דרך. איזה כיף שאני אוהבת את הילדים שלי. איזה כיף. לא יודעת, whatever, כל אחד שיתחבר למקום שבאמת טוב לו. כי אנחנו מאוד מאוד נוטים להסתכל על השלילי. ומה זה שוכחים להסתכל על החיובי?
זה מכלה אותנו, זה כאילו
כן.
מציף אותנו ואנחנו רק בשלילי.
אז זה אימון אחד הקלים ואחד המשמעותיים ביותר. ולחפש משמעות של החיים בשביל מה אני קם בבוקר. אוקיי, קרה מה שקרה, עבור מה אני קם בבוקר. באמת, זו שאלה כאילו נשמעת כזאת מצד אחד
פוצצת.
טריוויאלית, אבל מצד שני מאוד מאוד עמוקה. יש אנשים שחיים שלמים שואלים את עצמם, בשביל מה אני קם בבוקר? אז כשאני אומרת בשביל מה אתה קם בבוקר, זה לא בשביל לעשות סנדוויצ'ים או ללוות את הילד או לטייל עם הכלב, זה לא זה. זה עבור מה? מה יותר גבוה ממני שבשבילו אני קם בבוקר? וזאת
למשל.
משמעות. למשל, אני יכולה להגיד שהיום אני קמה בבוקר בשביל להפיץ אור ואהבה בעולם. עד
אנא.
כדי כך גדול, אוקיי? יש מישהו שיגיד, יא, היא משוגעת, מה הקשר? כאילו, בואי, תרדי מהשמיים, תרדי ארצה. אבל כן, זה מה שמלווה אותי, גם כשאני מציעה מצעים על המיטה, גם כשאני מלווה את הילדה על הבית ספר, גם בכל מקום אני מפיצה אור ואהבה.
את יודעת,
וכשאני...
בשלבים הראשונים זה יכול להיות גם, כשאימא שלי נפטרה, החודשים הראשונים אבא שלי קם בבוקר כדי להוריד את הכלבה. זו הייתה המשמעות שלו, עד שהוא מצא משמעות אחרת. אבל בהתחלה זו הייתה המשמעות.
בהתחלה עושים את זה כמו רובוט, את יודעת, ברמה התנהגותית. אבל
כן.
אני אומרת, כמה שיותר מהר אנחנו נתחבר למשמעות הערכית של החיים, פשוט יקל עלינו. אנחנו
מה אני
נפסיק,
מביא לעולם?
בדיוק אנחנו נפסיק לחוות בדידות. פשוט ככה.
וזה לא קשור
זה
בזוגיות, לצאת
לא.
מבדידות.
לא, אני גם מציעה לא לחפש זוגיות כדי למלא איזה חור. אני מאוד מאחלת לאנשים שלא יחפשו למלא חור, כי אין שום חור בתכלס, לאף אחד. וגם אי אפשר למלא חור על ידי מישהו אחר. זוגיות זה שותפות, זוגיות זה לרוץ ביחד, זוגיות זה לעוף ביחד, אוקיי? זה צריכה להיות תשוקה לחיים. אם אין לי אותה תשוקה לחיים, או דומה, או באותו רמה ערכית, עם הבן זוג
כן.
שלי, אז אין מי לרוץ, אז זה יתקע אותי כל הזמן, אז באמת ייווצר חור. ואולי זאת הסיבה שאני כרגע לא בזוגיות, כי לא מצאתי עדיין, אוקיי, את הבן אדם הזה לרוץ איתו ולעוף איתו. ואני לא מחפשת מישהו שכל הזמן יעצור אותי ויבקר אותי או ישפוט אותי או
יוריד
לא
אותי,
יודעת,
כן.
כן, או ייקשר אליי, יואו, איזה גדולה את ואיזה ענקית את, אני רוצה להיות איתך. לא, גם זה אני לא רוצה. לא רוצה להיות מלכה ומישהו יהיה עבד, גם זה לא, את מבינה?
שווה.
אני רוצה, כן. אבא שלי הוא פיזיקאי, אוקיי? ותמיד הוא לימד אותי שפלוס ומינוס מתחברים. הקשבתי לזה, ככה אומרים, נכון, למדנו את זה, היה לי 5 יחידות בפיזיקה פעם.
ברור.
והיום אני אומרת, לפחות בזוגיות זה ממש ממש לא נכון. אני, עוד פעם, זה שלי, כן? יכולים לאמץ או לא. אני חושבת שפלוס ומינוס לא מתחברים בזוגיות. זה צריך להיות דומה, זה צריך להיות, זה ממש כמו מראה אחד של השני, וככה זה, ככה אפשר להתפתח הרבה יותר טוב בלי סבל.
אז מה שאת אומרת כאן זה אני מחפשת מישהו שהוא בדיוק אני בבן. אני לא
כן?
בטוח שיש.
לא בדיוק אני, זה לא מראה בקטע של השתקפות, אבל אנחנו אמורים להיות דומים בערכים שלנו, קודם כל בביטוי הערכי. Okay.
אוקיי.
נגיד, אני סתם, אני אתן דוגמה. לגרוש שלי יש ערך של חופש מאוד גבוה, אוקיי? Okay? וגם לי, מסתבר, יש ערך של חופש גבוה. לא ידעתי את זה עד גיל 39, אבל גיליתי. היום אני יודעת את זה. אבל על פניו, איזה כיף, גם לו וגם לי, ואפשר פה לחיות חיים שלמים. אבל הביטוי של הערך הזה הוא היה שונה אצלנו. בשביל
אוקיי.
החופש לבד, תעזבו אותי באימא שלכם, אני רוצה לנסוע לחו"ל, אני רוצה לנפוש, אני רוצה לנוח. ובשבילי חופש זה בכלל משהו אחר. זה להיות עם הילדים ביחד, זה לשבת לראות סרט מתי שבא לי, זה אחרת, את מבינה? הביטוי הערכי הוא
כן.
שונה. ואני אומרת שזוגות צריכים שיהיה להם ביטוי ערכי דומה. זה מה
אוקיי.
שמאוד. אבל קודם כל, שאנחנו נדע מה הערכים שלנו ומה הביטוי שלנו ומה באמת עושה לנו נעים, ושזה לא של אימא או של אבא או של איזה גננת שלימדה אותנו פעם שככה צריך להיות, אלא לגלות את זה.
זה א', כאילו זה. לנו אמרו מה זה אומר, לנו המודלים של זוגיות שראינו בבית, או דברים שלימדו אותנו, ערכים שלימדו אותנו. זה באמת נורא חשוב למצוא מעט בתוך כל האמרו לי הזה, או הצריך הזה.
ודרך אגב, ערכים זה אחד הדברים שכמעט ולא משתנים אצל בני אדם.
כן?
אפשר לשנות טיפה ביטוי או התנהגות ערכית, אבל ערכים עצמם לא משתנים. אנחנו פשוט צריכים לגלות אותם ולזהות אותם ולזקק אותם. בעיניי
הבנתי.
זאת העבודה הכי חשובה שיש, והיא חד משמעית פותרת מבדידות. ממש ככה.
אז הבא ששואל אותי, שאומר לי שהוא נורא בודד, מה אני עונה לו?
קודם כל לראות את הדפוסים, מזה מתחילים, אוקיי? מה הדפוסים? מה חוזר על עצמו שמעצבן, שכואב, שמדכא? כל הרגשות השליליים, שמביא לך את הנחס, אוקיי? מה זה הדבר הזה? מה זה ההתנהגות הזאת? אבל שוב, לא להסתכל על החוצה, אלא פנימה. מה אצלי מביא את הרגש הלא טוב?
זאת אומרת, לא מה קורה כשהשכן מעצבן אותי, אלא מה קורה אצלי.
זה יכול להיות כל פעם שהשכנה נכנסת מבקשת סוכר, זה מעצבן אותי, זה בסדר. אבל להסתכל על עצמי, למה זה מעצבן
למה אני
אותי?
מתעצבנת,
מתי
כן.
מה הטריגר הזה שמעצבן אותי, ולהסתכל פנימה על התנהגות, קודם כל, על הדפוסים, לא על ההתנהגות עצמה, אלא מה חוזר, על דפוס שחוזר על עצמי.
כן.
Okay? אחר כך להסתכל מה אני חושב על זה. כשהשכנה נכנסת ומבקשת סוכר, זה מעצבן אותי, מה אני חושב על זה? למה זה מעצבן אותי בעצם, אוקיי? Okay? או מה בזה מעצבן אותי, ואז אני מגלה איזה שהן אמונות שיש לי, שהן לאו דווקא שלי בכלל. יכול להיות
כן.
ככה, לימדו אותי ככה, חונכתי ככה זה, ככה זה, אוקיי? הרבה פעמים זאת עבודה שדורשת באמת עזרה. בשביל זה יש אותך, בשביל זה יש מטפלים, בשביל זה יש פסיכולוגים, כל מיני. והשאלה פה, מה בן אדם באמת, למה הוא מחויב? זה כמו שאני הולכת עכשיו, נגיד, ואני מתחתנת ואני צריכה שמלת כלה מפוארת, אוקיי? אני יכולה להשתגע ולתפור לעצמי לבד ולעשות פייטים, וייקח לי חצי שנה, אוקיי? במקרה הטוב. או שאני הולכת, משלמת כסף, מתחייבת, מתמסרת וסומכת על הבן אדם, והוא תופר לי את השמלת חלומות. זה
כן.
אותו דבר. בסדר? אבל אנשים לא רגילים ללכת לכיוון הזה, לצערי הרב. אני, אם היו שואלים אותי אם יכולתי לצמצם את הסבל שלי ואת הזמן שהושקע בזה שאני חיפשתי לבד את הפתרונות, היום הייתי מוותרת על זה חופשי, הייתי משלמת את כל הכסף שהיה לי אז.
כדי לצאת מזה,
לא מתוך אשמה, אני
לקצר
אומרת.
סבל.
כן, זה ממש היה מקצר סבל. מצד שני, זה מה שכנראה גם בנה אותי, אז פה הבחירה של הבן אדם, מה הוא רוצה, אם הוא מחויב לעצמו ורוצה לצמצם את הזמן הזה של בדידות, של הקרקע, של הזה, אז יאללה ללכת ולהיעזר במישהו, מישהו מקצועי, מישהו טוב, ולפתור את עצמו מזה.
אז אוקיי, אז הדרך לצאת מבדידות, את אומרת, היא בתוך עצמך.
לגמרי. כל הפתרונות הם בתוך עצמנו בסופו של
כן.
דבר, וחשוב לחפש את המראות גם מסביב, כן.
ולהיכנס לזוגיות כדי לא להיות בודד לא תפתור שום בעיה.
לא,
לא
שוב,
ממש. אתה תביא את עצמך.
יש ניסים, כן, ושידוכים וזה, שפתאום אנשים מחברים אחד לשני משהו בול, בול, וואי, איך חשב, בול.
כן.
אני מאמינה בזה, הסיכוי הסטטיסטי הוא הרבה פחות. אנחנו צריכים לבחור את זה, ורצוי להכיר את עצמנו. איך אני יכולה למדוד שמלה אם אני לא מכירה מה המידה שלי, מה אני אוהבת, מה מתאים, כאילו, איך? זה
כן.
אותו דבר, סליחה על ההשוואה, אבל זה אותו דבר. זה לגשת למראה ופתאום, זה בכלל לא זה, זה משמין אותי, זה לא זה, זה מכער אותי, אז איך? זה אותו דבר. למה ישר לרוץ לדייטים ולעוד שיחות ועוד דייט ועוד איזה... למה?
אם אתה לא מכיר את עצמך.
בדיוק. ואז הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד נפגעים, יוצאים לדייטים והדייט לוחץ על הטריגר, אוקיי? לוחץ בדיוק על הנקודות הכי כואבות בדרך כלל. ואז, טוב, כל העולם אכזר, כל הגברים הם ככה וככה, ואז
כן.
נכנסים לדיכאון עוד יותר עמוק והבדידות עוד יותר עמוקה. ברור, נכון? זה כאילו מתמטיקה פשוטה. אז כן.
תודה רבה, תמרה.
לכו למראה, תסתכלו טוב, תחייכו לעצמכם ותתחילו להכיר את עצמכם. ממש ככה.
הגיע הזמן.
כן?
תודה רבה, תמרה. כל
תודה
הפרטים
לך.
איך להגיע לתמרה יהיו כאן, יפורטו פה בפוסט. לתמרה יש קבוצה, למגנט את האמת, נכון?
נכון, אנחנו מדברים על מערכות יחסים בכל הרמות לכל מי שאכפת לו ממערכות היחסים שלו, שלה, מוזמן, אנחנו, יש שם הכל מהכל, גרושים, רווקים, נשואים, מבוגרים, צעירים, כי אני חושבת שמערכות יחסים זה הכל בחיים.
זה
מי
כן.
כמה יודע.
נכון. אז תודה רבה שוב, וכל הפרטים יהיו כאן.
תודה
ויאללה.
רבה, זו זכות גדולה להיות פה, ואיזה כיף.
איזה כיף. ביי בינתיים.
ביי.
עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר www.maya-horim.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.